אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר נתיבות עולם. מת רבנו המהר"ל מפראג. ואנחנו בנתיב העבודה פרק ד', בעיצומו של פרק ד', בהתחלה אתה אומר לו... כן, ככה רק שם. אני חושב שהתקדמנו. כן, 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 התקדמנו. לא, מה פתאום פרק ד'? מה פתאום? אנחנו בפרק ה. כן, 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 כן. כן, כן, כן. אנחנו בפרק ה, פרק ה בעיצומו. דיבור המתחיל... מה? וידוע, כן. הוא מתחיל וידוע, במהדורת ברקוביץ' זה בעמוד קופטט. במהדורת הוניג זה בעמוד פטט. כן, במהדורת הוניג זה בעמוד פטט, בעמודה הימנית, לקראת סוף העמודה דיבור המתחיל וידוע. במהדורת ברקוביץ' זה בעמוד קופטט, בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל וידוע. מה אתה אומר? זה לא מעניין אותנו. זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבל לא את האנשי... ככה הוא. וידוע, כי המתנועיע אל דבר הוא דבקות גמור עם המתנועיע, יותר ממי שהוא קרוב לו כבר. כלומר, ללכת אל, זו שייכות גדולה, בעוד שלהיות קרוב אל, זה פחות שייכות. למשל, אדם קרוב אל בית הכנסת, אז מה? אבל הוא לא בבית הכנסת, אז יש לו ריחוק. לעומת זה, מישהו בדרך אל בית הכנסת, למרות שהוא רחוק הרבה יותר מבחינה טופוגרפית, אבל הוא בדרך אל בית הכנסת. לא, הוא לא יהיה קרוב, הוא יהיה בבית הכנסת. זה העניין. לכן, ההליכה אל בית הכנסת, יש לה ערך מבצד עצמה. וידוע כי המתנועע אל דבר הוא דבקות גמור עם המתנועע. יותר ממי שהוא קרוב לו כבר. כי המתנועע אל דבר הרי אינו עמו, ועם כל זה הוא הולך אליו. וזהו דבקות וחיבור גמור. ודבר זה בערנו למעלה גם כן. כלומר, איך אמר רבי נחמן? כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. האם אתה הולך לארץ ישראל, אז יש לך שייכות לארץ ישראל, גם אם לא הגעת לשם. לעומת זה, אדם שקרוב לארץ ישראל, אבל איננו בדרך אליה, הוא רק קרוב. ברור. מה ההבדל בין התנועע להולך? נכון. ולכן אמר שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך. כי אף פסיעה אחת יותר רחוק, הקדוש ברוך הוא מונה. כי הכל הוא לפי התנועה, יש לו דבקות בו יתברך. כלומר, מי שמתנוע אל השם, או איך אומר רבי נחמן שוב, כשהוא רוצה להסביר לאדם שמתחיל תהליך של תשובה ממקום רחוק. הוא אומר, כל צעד שאדם עושה להתקרב אל השם, הוא עשרות אלפי פרסאות בבת אחת. כן? כלומר, זה, היינו אומרים, מיליון שנות אור. ברגע שהייתה תנועה של סנטימטר. כי הוא כבר לא במקום שבו הוא היה. והוא בדרך אל המקום שלו הוא רוצה להגיע. אז בבת אחת הוא עובר עשרות אלפי פרסאות. כי אם הולך מרחוק, הרי זה מורה דבקות גמור בו יתברך. לכך הולך מרחוק. עד כאן ההסבר לגבי החשיבות של ההליכה. ואמר גם, כן, שלא יהיה זז מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. ואם אתה עושה כך, אתה מקבל פני שכינה. וזה כמו שבארנו שכאשר עושה כך, מורה זה על דיבוק השכינה פנים אל פנים. אז זה דווקא הפוך. כלומר, אם אני בדרך אל בית הכנסת, או בדרך אל השם, זה מעלה יותר גדולה מאשר מי שקרוב. אבל אם הגעתי אל היעד, אז המעלה היא דווקא להיות קבוע ביעד. וזה שאמר כי מוצאי מצא חיים. כי כאשר יש לו דביקות בו, כתיב ואתם מדביקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. ובזה מקבל פני שכינה גם כן. ואמר עוד, כן, כל זה בהמשך דברי הילקוט. כי הוא מקבל ברכות, כדכתיב, ויפק רצון מאת השם. זה לא נכון, אני חושב שהפסוק זה ויפק רצון מהשם, לא מאת השם. ודבר זה ידוע בחוכמה, כי יש לו דביקות בו עד רצון העליון, זה שהוא מצוי בבית הכנסת. ונפרש יותר, כאן הוא רצה לרמוז שבית הכנסת בקבלה זה מידת המלכות שמכוונת כנגד הכתר העליון, והכתר העליון הוא הרצון. אתה אומר, מה ההבדל בין לעלות לבין ללכת? מניין לך שיש מעלה יותר באמירה ללכת מאשר לעלות? גם לעלות חצי סנטימטר. לא אמרתי שלא. כלומר, אי אפשר לייחס לי דברים שלא אמרתי. הוא הפרק כמה דברכות. עכשיו אנחנו עוברים לסוגיה נוספת שקשורה לנושא. אמר רבי לוי, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו, ואינו נכנס לשם להתפלל, נקרא שכן רע. הוא שכן רע של מי? של בית הכנסת. הוא השכן הרע של בית הכנסת. מה? למה שלנו? אני...
הוא לא שכן של בית הכנסת, שכן
שלי. לא, יש לו בית כנסת בעירו, זה הכוונה. אז הוא שכן של בית הכנסת. זה לא מה שהוא אומר. שנאמר, כה אמר השם על שכניי הרעים הנוגעים בנחלה. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא אומר, שכניי הרעים. זה השכנים של הקדוש ברוך הוא שאינם באים אל ביתו. מה? מה לא הבנת? זה לא מה שהוא אמר. הוא מתכוון למה שהוא כותב. כלומר, שמי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס לשם להתפלל, נקרא שכן רע. אבל לא על זה הוא דיבר. הוא לא על זה הוא דיבר. אני מדבר על מה שהוא מדבר, לא על מה שאתה מדבר. הוא לא אמר, מי שיש לו 1,000 בתי כנסיות בעירו ואינו נכנס לכולם, נקרא שכן רע. אם היה משפט כזה, היה מקום לקושייתך. אבל הבעיה שהמשפט הזה לא נאמר. לא, אני לא חושב שזה עברית שונה. יש הבדל בין בית כנסת לבין בתי כנסת, נכון? בית כנסת בשפה שלי ושלך זה יחיד. ובתי כנסת זה לשון רבים, גם בשפה שלי וגם בשפה שלך. מאחר והוא כתב כאן בית כנסת, אני מניח שהוא מתכוון לבית כנסת. זה חידוש, נכון? כלומר, החידוש הוא שהוא מתכוון למה שהוא כותב. זה מדהים. טוב, הלאה. אז נקרא שכן רע שנאמר, כה אמר השם, על שכניי הרעים הנוגעים בנחלה. ולא עוד, אלא שגורם גלות לא ולבניו, שנאמר, הנני נוטשה מעל אדמתם, ואת בית יהודה אתוש מתוכם. עד כאן. טוב, האמת היא שהפשט של הפסוק בירמיהו... נכון, בוודאי שגם... ברור שירמיהו גם, כשהוא כותב את זה, איננו מתכוון לדרשה שדרשו מזה. אבל הוא מדבר על עיקרון. יש מישהו שכן של השם, והוא שכן רע של השם. כלומר, אפשר להיות שכן רע של הקדוש ברוך הוא. זה כתוב בירמיהו. עכשיו, איך אנחנו נתרגם את זה בעולמנו, אנו? אחד התרגומים האפשריים זה מי שיש לו בית הכנסת בביתו, ואינו נכנס לשם להתפלל. אז הוא שכן רע של השם, כי הרי איפה השם שוכן? בבית הכנסת. זה נכון. בתקופת התלמוד, אתה צודק, היו בתי כנסת, זה נכון. טוב, הלאה. בערו כי. עכשיו, בעצם אנחנו מעתיקים עיקרון שהוא נכון כשל עצמו, זה דברי הנביא ירמיהו, אנחנו מתרגמים אותו לשפה של החברה היהודית בזמן כתיבת המדרש. בערו, כי מי שאינו הולך לבית הכנסת נקרא שכן רע. ויש לפרש שהוא שכן רע אל בני אדם. מה זה החידוש הזה? זה לא כמו פשט הדרשה. כי בדרשה כתוב שכני הרעים, זה השם שאומר את זה. אבל הוא אומר, הוא גם שכן רע של בני אדם. למה? וזה כי בית הכנסת בו מתאספים בני אדם להתפלל. והנה שמו מעיד, כי הוא המקום שמוכן שיתאספו ביחד בני העיר להתפלל ליוצרם. והתפילה המיוחדת שתהיה באסיפה בציבור. ואם אינו נכנס לשם, הרי אינו מבקש החיבור והאסיפה הזאת להתאסף לתפילה. כלומר, יש דבר שבספר נצח ישראל גם המהר"ל מעריך מאוד, בדברי הגמרא, שכתוב, כל מי שגומל חסדים ונכנס לבית הכנסת, כאילו פדעני לי ולבני מבין האומות. שם המהר"ל מסביר את זה בקשר לקיום היהודי בזמן הגלות. הרי לכאורה אין קיום לאומה בגלות, בוודאי לא לזמן ארוך. אז יש איזושהי אסטרטגיה של הקיום היהודי גם במצבים כאלה. האסטרטגיה הראשית, מוסד הקהילה. מוסד הקהילה, ולמוסד הזה יש מרכז פיזי, בית הכנסת. כלומר, בית הכנסת הציל את עם ישראל. ברור, יוצא לפי זה שאי הכניסה לבית הכנסת, זה לא רק איזשהו חיסרון דתי, זו פגיעה בלכידות היהודית. דבר מעניין הוא שכאשר דיפלומטים או אנשי ממשל ישראלים מבקרים בקהילות יהודיות בחוץ על הארץ, לא משנה מה אופי של הקהילה או אופי של השר או של ראש הממשלה, זה בבית הכנסת. כי בית הכנסת זה המיקרו מדינה. אינך בבית הכנסת, אינך שייך לעם ישראל. זה בגלות. בארץ ישראל יש לנו ברוך השם פרמטרים נוספים. חדשים. אבל בזמן הגלות זה העניין. זה מה שכאן המהר"ל מדגיש. אם אינו נכנס לשם, הרי אינו מבקש החיבור והאסיפה הזאת להתאסף לתפילה. וזה נקרא שכן רע. כי כן עניין שכן רע שהוא פורש מן שכנו שהוא עמו. הרי אם אתה שכן שלי, אני מצפה לשיתוף פעולה בינינו. אינך משתף פעולה בפעילות, אז אתה בעצם שכן רע. ומכל שכן, מה? היית מצפה שמה? שמה? דבר. שכן קרוב. קרוב. נכון. יש גם טלפון, סך רחוק, ככה היו קוראים לזה פעם.
קרוב זה גם קרבה נפשית
ורוחנית. אמת, אמת. ומכל שכן, שנקרא גם כן שכן רע אל השם יתברך. כלומר, מה שכתוב שהשם הוא קורא לו שכן רע שלי, זה בדרך הקל וחומר. אם הוא רע לבריות, אז הוא גם רע לשמיים. בקל וחומר. כי יש לו ללכת לבית הכנסת, והיא מצוי בביתו יתברך, כי השם יתברך מצוי בבית הכנסת. וראוי לאדם שיהיה נמצא בבית שמצוי השם יתברך שם. וממנו בא שם, נקרא שכן רע. שאין לו חיבור עם מי שהוא שוכן אצלו. שאם לא היה שכן רע, היה בא לשם. ברור. אז זה ברור די פשוט של הנאמר כאן. זה מה? יפה מאוד. פשוט, ומרוב שזה פשוט, זה נוקב מאוד. נו, אז מה? נו, אז מה? אתה אומר שהיו הרבה אדמו"רים שהתפללו תמיד לבד? לא, אז זהו, לא על זה מדובר. מדובר על מי שלא הולך לבית הכנסת. כן, זה פשוט. איך להתפלל? אתה יודע, יש סיפור כזה. פעם בליל שבת, הרב קוק ישב לסעודת שבת. ובאמצע נכנסו לביתו קנאים ואמרו יש שם יהודי אחד שפתח את החנות שלו אבל לך לא אכפת ומה אתה הרב של הציונים לא אכפת לך והלכו. הרב קוק לא ענה. אחרי שהם הלכו, הרב קוק גמר את סעודתו, ואז הוא אמר לשמש, בוא איתי. יצאו אל הרחוב, אל החנות. ואז כיוון שרואים את הרב קוק הולך ברחוב בליל שבת, אנשים מתאספים. מתאספים, מתאספים עוד. באים עד החנות, ואז הרב קוק עומד בחוץ ואומר, תעשו מה שאני עושה. נכנס הרב קוק לחנות ואומר, שבת שלום רב יודל, הוא לא יודע מי. והוא יוצא. ואז כל אחד נכנס, שבת שלום, ויוצא. ואחר כך הבן אדם סגר את החנות. אבל אם אתה אומר לו, כיוון שאתה מחלל שבת, או אתה לא בא לבית הכנסת, אני תפוע עליך, אז כמה עם הפנים לפנים, ברור. כן? מה הבעיה? בדיוק מה שהוא אמר, ממני תראו וכן תעשו. הרב קוק ידע שלא כולם במדרגה שלו, לכן הוא לימד אותם איך להיות במדרגה שלו. אבל מה זה המנהיג? המנהיג זה מי שמביא את, את המונהג למדרגתו, בוודאי. טוב, ואמר שהוא גורם גלות, לו ולבניו. וזהו לפי כי בית הכנסת מיוחד לאסיפה וקיבוץ, וכאשר אינו רוצה בקיבוץ ואסיפה, ראוי שיהיה לו גלות. כי אין הגלות רק הפירוד והפיזור, ודבר זה מבואר. בעצם אפשר להגיד שזה אותו הדבר. הוא לא הולך לבית הכנסת, זה עצמו גלות. כלומר, מה מחזיק את העם היהודי מחוץ לשלטונם של האומות? זה שיש חיים קהילתיים, אתה לא שייך. אז זה עצמו הגלות. לכן הוא גורם לו גלות ולבניו אחריו. הרי אנשים שלא הלכו לבית הכנסת, הילדים שלהם השתמדו. פעם. כן? ודבר זה מבואר. ועוד. כאילו היה שכן טוב, ולא היה שכן רע, דרך השכנים שעומדים ביחד ואינם מתפרדים, ולא היה לו גלות. עכשיו שהוא שכן רע, אין הקיבוץ ראוי אליו, אלא הגלות והפירוד לו ולצרו. כי כאשר השורש נעיקר מקום חיבורו, גם הענפים נעיקרים ממקומו. ולכך הוא גורם גלות לו ולזרו. כן. הרבה יהודים אגב, המשיכו את הקשר שלהם אל היהדות דרך זה שהם ביקרו בבית הכנסת בנעילה של יום הכיפורים. הגיעו ברכב כמובן, חיפשו חנייה איזה חצי שעה, ונכנסו לבית הכנסת לנעילה של יום הכיפורים. זה מאוד חשוב. עכשיו, שמה יעמוד אדם בכניסה לבית הכנסת ואומר, כל מי שהגיע ברכב לא נכנס לפה. אז אפשר להגיד, לא, הוא עומד על קדושת היום. משמר יום הכיפורים והשבת וכו'. והוא הרס את עם ישראל. אין צריך לדעת, לשקול את זה. פעם אני אמרתי בשידור, ברדיו, שזה מאוד חשוב שאם אנשים מגיעים ברכב לתפילת יום הכיפורים, שיקבלו אותם באהבה. אז מישהו שלח מכתב למכון מאיר, בו הוא אמר, שמעתי שהרב שרקי מתיר נסיעה ביום כיפור, ולכן אני מפסיק את תרומתי למכון מאיר. כל אחד מבין איך שהוא רוצה, כמובן. אולי לשם עברה, אינני מתיר נסיעה ביום הכיפור. בסדר? טוב. אלא אם כן לפיקוח נפש. כן, מה אתה אומר? עד רבה. נו, עוד יותר. אם אתה בשכונה שבה אנשים מרוחקים מאוד, אל תעשה פעולה שתגרום לעוד יותר ריחוק. פשוט מאוד. פשוט מאוד, יפה. דייקת נכון. אמר רבי חלבו, המתפלל אחורי בית הכנסת, מישהו סיפר לי שפעם הוא היה באיזה שכונה של וילות, ורצה להתפלל מנחה. וראה שהייתה וילה אחת פתוחה, עם אנשים שהתכוונו עוד מעט להתפלל. אז הוא נכנס כדי להתפלל איתם, ואמרו לו, סליחה, it's a private minyan. אתם מבינים מה זה טומאה? זה הטומאה. טוב, הלאה. אמר רבי חלבו, המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר, סביב רשעים התהלכון. הרי דיברנו על זה שצריך להיכנס לתוך בית הכנסת, שיעור שני פתחים. כלומר, זה מראה על שייכות. יש גם הרבה מה שנקרא שפת גוף. יש גם שפת תנוחה. כלומר, איפה אתה ביחס לנעשה? זה לא מקרי. אם אדם הולך בצידי הרחוב או באמצע הרחוב, זה אומר משהו על האישיות שלו. אז הוא מתפלל אחורי בית הכנסת. אמר אביי, לא מרן אלא דלא מהדר הפה לבי כנשתה. אבל מהדר הפה לבי כנשתה לתלנבה. ברור. ההוא גברה, רגע, זה מהתקופה שבה לא היה כיוון לתפילה. מה? למה? מה לא ברור? הוא אומר, לא אמרן אלא דלא מהדר הפה לבי כנשתה. אבל מהדר הפה לבי כנשתה לתלנבה. מה הבעיה? איזה בית כנסת אחר? הוא מתכוון למה שהוא כותב. אמר אביי, לא אמרן, אלא דלא מהדר הפה לבי כנשתה. זה המקרה שאתה אומר סביב רשעים ישנית הלכון. אבל מהדר הפה לבי כנשתה, לתלנבה. מה, מה, מה לא ברור? מה יש להסביר? אמר לי להסביר. מה? תרגום. תרגום. אמר אביי, אמר זה כמו בעברית, כן? אמר בארמית, בעברית זה דבר. אביי זה השם של החכם. לא אמרן, לא זה כמו לא. אמרן, לא אמרנו. כלומר, מה שאמרנו, שהוא נקרא רשע, אלא, זה כמו בעברית. דלה, דלה זה כמו שלו. מהדר מחזיר, הפה פניו, לבי לבית. כנשתה כנסת. אבל מהדר הפה לבי כנשתה לתלנבה, אבל אם הוא מחזיר פניו לכיוון בית הכנסת, אין לנו בזה בעיה. כלומר, מה שאמרנו בפלל מאחורי בית הכנסת, זה שהוא לא מפנה את פניו לכיוון בית הכנסת. ההוא גברה, דהבו מצלה, מה? כן, למה לא? רגע, 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 אז אני לכן ציינתי לפני כן, שההלכה הזאת נאמרה לפי השיטה שאין כיוון לתפילה. כן, יש מחלוקת, האם יש כיוון לתפילה או לא. כן. צריך לקבל כיוון לבית הכנסת. ההוא גברה, דהבה מצלי אחורי בית הכנסת. אחווה הווה חליף אליהו. אלמלא כתייעה. אמר לו, כדו בר כמעט כמי מרח, שקיל לסף שרה וקטלה. עד כאן. והרבה פירושים נאמרו בזה, מה שאמר אחורי בית הכנסת. כן, בגלל השאלה שלך, כן, שיש כאלה שאלו, ואם זה הכיוון וכו', אחד דומה. ולפי הנראה אין חילוק, שכל אשר הוא מחוץ לבית הכנסת, אפילו עומד במזרח, ואשתה אם מהדר פניו לבית הכנסת, נתפלל לצד מערב, הפך הצד שהציבור מתפללים, ואפילו אחי אין חילוק. לסוף סוף הוא מהדר הפה לבית הכנסת. כלומר, שיטת המהר"ל, שאדם שנמצא באירופה, ובית הכנסת מכוון לכיוון מזרח, והוא נמצא ממזרח לבית הכנסת, עליו להתפלל לכיוון מערב, ולא לכיוון מזרח, שלא לא להחזיר פניו מבית הכנסת. זו דעתו של המהר"ל. בסדר? ואשתה, אם מהדר פניו לבית הכנסת, נתפלל לצד מערב. הפך שהצד שהציבור מתפללים, אפילו אחי, אין חילוק. לסוף סוף הוא מהדר הפה לבית הכנסת. ודומה בית הכנסת בדבר זה לבית המקדש. כמו שבית המקדש, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא למקום בית המקדש, כך בית הכנסת, כאשר הוא בסמוך לו, צריך שיהיה פונה אליו. ואין חילוק עם הציבור מתפללים למזרח והוא למערב, ובזה אין כבדה, רק שיהיה פונה לבית הכנסת. אבל אם פונה מן בית הכנסת, הוא נראה כשתי רשויות. כי בית הכנסת הוא מתאסף הכל ביחד, והוא עושה פירוד בין דברים שראו להם החיבור. ולכך אמר דליהו שקל ספסרה וקטלה. כי מיטה זאת ראוי לו, בשביל שהוא עושה קיצוץ ופירוד. וכן יהיה לו פירוד וקיצוץ גם כן. ומפני זה אמר שנקרא רשע. כי הרשע מוציא עצמו מן הכלל. וכמו שאמרו, רשע, מה הוא אומר? עד ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ומה הוא אומר כאן? שהיציאה מן הכלל היא בעצמה הכפירה בעיקר. כך הוא מסביר גם הרב קוק. וזה שיתפלל אחורי בית הכנסת, הוא פורש עצמו מן הציבור שם בית הכנסת. ולפיכך הוא רשע, שמוציא עצמו מן הכלל, ודבר זה מבואר. כלומר, התפילה איננה חוויה דתית אישית, אלא היא שותפות. ובעם ישראל זה מאוד מאוד חשוב, שיהיה עניין כללי, ולכן מי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו מתפלל, אינו נכנס בו להתפלל, נקרא שכן רע. כן. כן. יפה. אתה חוזר בעצם על הדברים שאמרנו לפני כן, שבימינו יש לנו פרמטרים נוספים לפרישה מן הכלל, או שותפות עם הכלל. כן? אז בעצם לא הצלחתי להבין את עומק דבריך, כי הרי אמרנו את זה. מה הפרמטרים? למשל, השירות הצבאי. כן? הרי כל מי שיש לו פנקס מילואים, מראה שחשוב לו כלל ישראל. בסדר? כמובן. כן, בבקשה.
יכול להיות שאחד שלא בא לבית כנסת הוא שכן רע. לא כל כך
רציני. למה?
הוא אחד שבא לבית כנסת, אבל
בא
אחרי בית כנסת, הוא נקרא רשע.
יפה. כי מי שלא מגיע לבית הכנסת, אז הוא כאילו יפריד את עצמו מן הכלל. אז הוא לא רשע. הוא מחוץ לעסק שלנו. אז הוא בחוץ. כן? כמו שתגיד, יהודי בן של מתבוללים. הוא אפילו לא יודע שהוא יהודי. אז אין לך טענות כלפיו. הוא יצא מן הסיפור. אבל מי שמגיע סמוך לבית הכנסת ומהפך פניו, אז זה כבר מחלוקת בתוך האומה. כלומר, הוא עושה כשתי רשויות, מחלוקת בפירוד בתוך האומה, זה יותר חמור. אפשר, האם לקרוא לרפורמים רשעים? בוודאי שלא. לא, אבל אתה יכול לקרוא לרפורמה רשעה. כלומר, יש הבדל בין הרפורמה לבין הרפורמים. הרפורמה היא סוג של אפיקורסות, זה ידוע. האם הרפורמי אפיקורס? חס ושלום. הרי הוא לא מבין על מה רוצים ממנו. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות ממרים, שכל הדברים שנאמרו נגד אפיקורסים לא נאמרו אלא על מייסדי התנועות האלה, אבל לא על הנמשכים אחריהם. הם ובניהם. אותו דבר, גם הצדוקים. כן, יכול להיות שיש צדוקי סופר חמוד, מה הבעיה? מה, צדוקים הם רעים? יש יכול להיות צדוקי סופר חמוד, הוא אפילו עשה בייביסיטר לילדים שלי, מה? כן, אבל אני אגיד לך משהו, בזמן שהיו צדוקים ופרושים, לא הייתה אינדיקציה ברורה ליהודי הפשוט מי הצודק. כן? כלומר, אפילו יוספוס פלביוס אומר שהוא היה קצת אצל האיסיים, קצת אצל הצדוקים, קצת אצל הפרושים, קצת אצל הקנאים. בקיצור, אפילו יוספוס, האדם מלומד, ובכל זאת היו לו מעלות, הוא לא ידע, הוא לא סגור על עצמו. היום אנחנו יודעים שהפרושים צדקו. למה? כי הצדוקיות נעלמה. כלומר, ההמשך של הקיום של האומה היה דרך בית המדרש הפרושי. הבן? כלומר, אנחנו רואים מה ממשיך את עם ישראל. אנחנו רואים ש... מה? מה עם הנכדים למשל? כן, אנחנו רואים שמבחינה היסטורית יש כיוונים שאולי הייתה להם כוונה טובה, אבל לא הצליחו להמשיך את הקיום. למשל, יש באלכסנדריה של מצרים, בסוף ימי הבית השני, הייתה אסכולה יהודית הלניסטית מאוד פוריה. כן? הגמרא גם אומרת שבבית הכנסת של אלכסנדריה היו כפליים כיוצאי מצרים, כן, דרך הפלגה. וגם אתה רואה שמה שהיה פילון האלכסנדרוני ואריסטובולוס האלכסנדרוני ויחזקאל הטרגיקן. בקיצור, היו כל מיני אנשים באלכסנדריה שפיתחו יהדות לא כמו שאתה מכיר. אגב, יהדות שהייתה עולה לתורה, לספר תורה ביוונית, ומברכת ביוונית. כן? עכשיו, פילון האלכסנדרוני, באחד מהספרים שלו כותב על הרבנים של זמנו בארץ יהודה. למי הוא מתכוון? לתנאים, לתנאים. והוא אומר, הם אינם רואים יותר רחוק מגבולות הכפר שלהם. בסדר? ככה הוא כותב. הם אינם רואים יותר רחוק מגבולות הכפר שלהם. יש רק בעיה אחת. דרך מי המשיך הקיום היהודי? דרכם ולא דרכו. אתה כבר נכנס לפרטים, מה התוכן של הטענה של הצדוקים, זה לא משנה. היו הלכות צדוקיות, והצדוקים החשיבו את עצמם יותר צדיקים מהפרושים, והרבה דברים. כן? אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שמי שהיה חי אז, יותר לסבי שהיה נכנס להתלבטות. נכון? בסופו של דבר. מה?
הם היו יהודים,
גם הצדקים
היו יהודים.
מי אמר שלא?
הרפורמים
הם יהודים, מה הבעיה? הרפורמים הם יהודים, מה הבעיה? וכי מישהו אמר שלא? לא הבנתי את השאלה בכלל. עברת לעצמך, יפה. אנחנו שמחים להתוודע להבהרות עצמיות במהלך השיעור. יפה, תודה. מה? אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שהרפורמים יותר גרועים מהחילונים. אני אפילו אמרתי את ההפך. אני לא מבין איך אתה מייחס לדברים שהם ההפך ממה שאני אמרתי. אני פשוט מתקומם נגד זה. או שאינני יודע לבטא את עצמי, אז אני צריך לחפש מקצוע אחר. אבל אני אמרתי שיש הבדל בין הרפורמי לרפורמה. כלומר, יש דעה שהיא אפיקורסית מצד מהותה. האיש הדוגל בה הוא לאו דווקא אדם רע. זה מה שאני אמרתי. כך שעשיתי הבחנה בין הרפורמה לרפורמים. אני יכול להגיד את זה 5 פעמים, אולי זה יעזור. בשיעור שלפני כמה שנים אתה אומר שאני אמרתי את זה. אני אשמח לשמוע את השיעור, לדעת את הלינק והכל. תבין, זה מה שנקרא עדות שהיא אתה יכול להזימה. עדות שהיא אתה יכול להזימה היא איננה עדות. טוב, אם תגיד, הנה, בשיעור פלוני ודקה זו, ככה אתה אומר, זה משהו אחר. אבל סתם ככה אינני יכול להתייחס. טוב, פרק וו. אנחנו... שואל, מה קרה? אתה ביקשת את הספר, זה כדי לקרוא בו. כן, בסדר. פרק וו. משלמות העבודה הזאת, שיהיה מכיר ויודע כי הוא יתברך עילתו, והעלול מקבל מן העילה. כלומר, יש, בתוך התפילה, יש מרכיב הכרתי. לא רק הדבקות שאני פונה אל השם כדי למלא צרכיי, שזה בעצם מה שהתפילה עושה, כמו שהקורבן עושה, שהוא ביטוי לתלות, אבל צריכה גם להיות הכרה של התלות. אני צריך לדעת, להיות מודע לזה. בסדר? אז זה הנושא של פרק ו'. אלא מה? עד כי נפשו תולה בעילה. נכון? זה כתוב. אז לכן, אם כתוב תולה, אז הביטוי המופשט של תולה זה תלות. זה בסדר? מותר, נכון? הוא השם יתברך, וממנו יתברך חיותו, וכל אשר צריך אליו. ולפיכך אמרו בפרק כמה דברכות. אמר רבי יוסף בר חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב. אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, שנאמר, ממעמקים קראתיך השם. כלומר, העמידה במקום גבוה נותנת לאדם תחושה של גבוהות, ואז הוא שוכח שהוא בעצם תלוי. לעומת זה, אם אני מתפלל במקום נמוך, אז אני מודע לתלות. כן? ואז יש פה שאלה, זו, זו הסברה של אחינו אשכנזים, שהחזן יורד להתפלל, כן, הוא יורד לפני הטבע. אבל אצל אחינו הספרדים, הטבע מוגבהת. ולכן יש קושי, איך אפשר לעשות את זה. אצל אחינו אשכנזים הם פתרו את הבעיה. יש גם טבע ויש גם עמוד. ואז החזן מתפלל לפני העמוד. כן, כי הוא צריך להיות במקום נמוך. בבית הכנסת שבמצדה, שהוא מתקופת בית שני עוד, אז רואים שמה שהמקום של החזן, לא רק שהוא במקום נמוך, הוא בחפירה. בהדסה. טוב, בהדסה, כן, נכון, בהדסה אין קרם, אתם כן. כן, הם העתיקו מבית הכנסת של מצדה. ובמצדה רואים שהמקום של החזן הוא באמת חפור קצת, לא הרבה, לא שלא רואים אותו, אבל הוא מקום נמוך יותר. כן, אבל העתיק ביותר שבו נמצא הדגם הזה, זה במצדה. שהוא בית כנסת מתקופת בית שני. בית הכנסת של גמלה, שכנראה קדם לו, אינני יודע מה הולך שם. איך המצב של... אה? אה, בגמלה לא. אבל במצדה, כן. של המהר"ל גם כן, אבל מעניין, המהר"ל, א' הוא כותב את זה, ב' הוא הרבה אחרי, מדבר על בית הכנסת במצדה, שהוא אחד הכתומים בהיסטוריה, ושם באמת זה חפור, ייתכן שאחר כך העתיקו משם. כן. לא, אפשר להגיד עוד, על עוד כמה בית הכנסת רוצים? יש עוד הרבה, כן, אבל כולם הם אחרי מצדה. ואני דיברתי עכשיו על בית הכנסת. יש להניח שהמהר"ל לא הכיר את בית הכנסת של מצדה. איך אני יודע? הרי המהר"ל נפטר בשנת 1600 ומשהו, ואת המצדה חפרו במאה ה-20, אז זה קצת לא נראה לי סביר שהוא ידע על חפירה העתידית להיות. טוב, מה שאנחנו עושים עכשיו זה נקרא לחפור. אנחנו חופרים. טוב. אמר רבי יוסף ורבי חנינה, משום רבי אליעזר בן יעקב, אל יעמוד אדם מקום גבוה והתפלל, שנאמר, ממעמקים קראתיך השם, וכתיב, תפילה לעני, כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו, אז לעני, צריך להיות כעני, העני במקום נמוך. מה? מה הוא תלוי? כן, לכן העני הוא תלוי, נכון. ואף על גב, שהכתוב הזה נאמר על עומק הלב, מה זה ממעמקים קראתיך? זה לא תיאור פיזי. כן? זה לכאורה זה מוזר שהיהודים פתאום מתחילים לקחת דברים שנאמרו במישור המופשט, החווייתי, ואתה הופך את זה למשהו פיזי. הוא אומר, לא, אף על גב שהכתוב הזה נאמר על עומק הלב, כלומר שישפיל דעתו ומחשבתו מלפני השם יתברך, לא עומק המקום. מכל מקום אי אפשר דבר זה בשום צד, כאשר יש לאדם גובה המקום, שאין לו גובה הדעת גם כן. כלומר, תמיד, זה פסיכולוגי. אדם נמצא במקום גבוה, יש לו גם גבהות הלב. וכמו אם האדם יושב על כיסא, יש לו קצת גבהות. ואף אם יהיה דבר מועט, מכל מקום יש כאן גבהות. כן, אפילו רואים את זה כאשר הזמינו את השגריר הטורקי, כן, על מנת להשפילו, אז הוא ישב על כיסא נמוך. וזה עשה תקרית דיפלומטית וכל. כן, ודאי, נכון, תזכורת. ואף אם יהיה דבר מועט, מכל מקום יש כאן גבהות, ואף אם אין לו גבהות הדעת, מכל מקום האדם צריך שיהיה לו מלפני השם יתברך השפלות. ולכך לא יעמוד מקום גבוה ויתפלל, כי התפילה היא שהאדם הוא העלול. והשם יתברך הוא העילה. והעילה יש לו מעלה וגבהות, ועלול תחת העילה, ולכן נשייך גבהות כאן כלל. יש בגמרא במסכת תענית, תיאור על רבי יונה אבוה דרבי מני, שכאשר הוא היה מתפלל על גשם, היה הולך למקום שלא רואים אותו, ונכנס למקום נמוך ומתפלל, ואז היה יורד הגשם. כן, יש תיאור חי שמה של מה שהלך שם. וזה שמביא ראיה עוד, תכתיב תפילה לעני כי יעטוף, כי עני הוא השפל, והוא המקבל, ולא שייך אל המקבל מן האחר גבות, כי הוא מקבל, מן אשר עליו. כלומר, אתה מתנשא, אתה מקבל מאחרים. ואמר רבי יוסף בר חנינה, משום רבי אלעזר בן יעקב, זה המשך הסוגיה שם, המתפלל צריך שיכוון את רגליו, שנאמר, ורגליהם רגל ישרה. כלומר, צריך להצמיד את הרגליים זלזה, כלומר, זו לזו. יש לפרש, זה במראה המרכבה של יחזקאל, נכון, יחזקאל א' פסוק ז', איך אני יודע? כי בתפילה אנחנו דומים למלאכים. אנחנו... לא, ודאי, לא שהמלאכים מתפללו, כשאנחנו מתפללים אנחנו דומים למלאכים. וכשם שהמלאכים רגליהם רגל ישרה, אף אנחנו, יש לנו רגל ישרה. יש לפרש, כי זה המאמר קבעו אחר המאמר הראשון, וזה, כי אמר קודם שיקיר האדם שהוא העלול אל השם יתברך, והאדם מקבל מאיתו יתברך, ולפחר ישפיל עצמו כמו כל אשר מקבל מן אחר. ובא אתה לומר עוד על זה, כשם שלא יעמוד מקום גבוה ויתפלל, שדבר זה שיהיה מכיר עצמו שלא שום דבר מעצמו כלל. והרי יש לחשוב, אף שהוא מקבל, יש לו גם כן מעצמו דבר מה? אבל האדם יכיר שלו דבר מעצמו כלל, ולפיכך אמר שיכוון רגליו. כי השוואת הרגליים מורה על עניין זה, שאדם בעצמו כאילו אינו יכול לפעול דבר. כי התחלת הכל הם הרגליים, שמוליכים אותו אל אשר רצונו שם לעשות מה שירצה. כלומר, רגליים זה התחלת הפעולה. אתה קם ברגל ימין או ברגל שמאל. אתה, כלומר, מה זה לקום ברגל? כדי ללכת. פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש. כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. כלומר, יש, ההליכה מציינת את פעולת האדם. אם אדם מצמיד את רגליו, הוא לא יכול ללכת. נכון? אז זאת אומרת, זה ביטול, זה ביטוי לביטול. לזה שהאדם כביכול כבול. ולכך כתבו גם כן, שיש לאדם להניח ידיו גם כן כפותים על ליבו, עד שאפשר לו לעשות שום פעולה, ומעטה הכל כפות. הן רגליו, שבהם הולך למקום שרוצה לעשות דבר מה, לעשות דבר, הן ידיו, שמקלים, שבהם פועל דבר. לכך ישווה רגליו וידיו כפותים על ליבו, ומעטה יכיר האדם שאין לו דבר מעצמו, רק הכל מצד עילתו יתברך ולא מעצמו דבר כלל. זה מעניין מה שהוא מתאר כאן. יוצא לפי זה שהפעולה של התפילה זה שאדם בעמדה של מקבל. זאת המשמעות של רגליו כפותות וידיו כפותות. על דרך זה כתבו המפרשים מה שצריך שיכוון רגליו, שדבר זה הוראה לגמרי על שאין לאדם כוח כלל, אפילו התחלת התנועה לעשות דבר. זה ההסבר הראשון. כן.
נחזור לפסקה קודמת.
נכון, נכון. לכאורה, אם אנחנו צריך להתפלל במקום נמוך, אז למה בית הכנסת צריך להיות בגובה? תשובה, אני מתפלל, בית הכנסת במקום גבוה כי צריך לכבד את בית הכנסת. וכאשר אני נכנס לבית הכנסת, אני הולך למקום נמוך. לכן יש הרבה בתי כנסת שבהם אולם התפילה נמוך יותר מן הכניסה. בדרגות משתנות, אבל יש את זה. כן. כן, אתה יכול לעשות את בית הכנסת במקום נמוך, ותקרה גבוהה. גם זה יכול להיות, כן. האם זאת הלכה? בוא נבדוק מה כתוב כאן. ולכן כתבו גם כן שיש לאדם להניח ידיו גם כן כפותים. מה זה כתבו שיש? משמע שזאת לא הלכה. כן, זה כמו כשכתוב חייב, אתה יודע שזה חובה. כשכתוב יעשה כך, זה עצה טובה. כמו שלמשל, כתוב בשולחן ערוך, משפט מאוד מעניין. אסור ללך בקומה זקופה, ולא יהלך 400 בגילוי הראש. שים לב להבדל בין שני הביטויים. הביטוי הראשון, אסור. השני, ולא ילך. מזה אתה לומד שהליכה גאוותנית של קומה זקופה. מה זה קומה זקופה? שאדם משוויץ בהליכתו, זה אפילו בצורה קצת מגוחכת, ולא יהלך 400 בגילוי הראש, אבל זה לא איסור. זה הנהגה טובה. עצה טובה.
אמרנו שאתה מתפלל לא מקבל, נכון?
נכון.
כפות לא יכול לקבל.
למה?
לא יכול לקבל. מי שכפות...
מי שכפות לא יכול לקבל בידיו. אתה צודק. מי שכפות... אתה צודק, מי שכפות לא יכול לקבל בידיו. הוא לא יכול לקבל בידיו. עושים בו מה שרוצים, נכון? זאת אומרת שהוא מקבל, אבל לא בידיו. זה אדרבה, זה יותר שפלות. לא בידיו הוא מקבל. כי אם הוא יחשוב שהוא לא כפות, הלך עליו כפות. כפות. כן. כן. כך, נכון? הידיים, ידיו כפותות זו על זו ועל ליבו. לא, זה על הבטן, זה כבר בודה. הבודה שם את הידיים על הטבור, כי זה מקור החיים. כן, אנחנו שמים על הלב, תפילה שבא, עבודה שבלב, נכון? ככה מובא בספרים. לא ראית? אני ממליץ לך להיכנס למכון מאיר בזמן התפילה, תראה איך אנשים מתפללים. תראה ש... טוב, יש כל מיני תופעות משונות, לפעמים על גבול ה... השאלה הקלינית, אבל אתה תראה. כן?
זה שאדם יקחים, אדם יקחו בשביל קורא את הראש, ובעצם
לפי זה כן. זה מה שכתוב בשולחן ערוך. מרחיקת, אמרת? לכת, כן, כי הוא לך בגילוי הראש. כן. כן, הרי כיסוי הראש הוא לא חובה. כן? יש אפילו דעה בהלכה, שמי שאינו תלמיד חכם, אסור לו לשים כיסוי ראש, כי בזה הוא נוהג מנהג יוהרה. כן, אנחנו מקילים, ואנחנו מתירים גם למי שאינו תלמיד חכם לשים כיפה. כן? כלומר, זה היתר. היתר הזה משמש הרבה, והוא קיבל מאפיינים חברתיים מכל מיני סוגים, מהסרוגה לשחורה, כתיפה, השתייכות, יחי אדוננו, כל מיני, כן? ננח, כל מה שאתה רוצה. כן. למשל, בחוץ לארץ ראיתי שהיהודים, על מנת שלא יזהו אותם כיהודים, שמים קסקט. אז איך אתה מזהה יהודי? מה קסקט? ראיתי אפילו יהודי מהלך עם קסקט ורקום עליו ננח נחמן נחמן. טוב, אז אבל ככה שלא ידעו שהוא יהודי, כן? אבל יש לך לדעת. כפות ידיים אחורה? זה הגדרה מאוד מעניינת. אני גם שואל, מניין לך? ככה אתה חושב? כן. מעניין? נכון, הוא יכול שיש לו לב מאחורה, אתה יודע. זה מעניין מה שאתה אומר. כן, טוב. אני אשמח לראות את המקורות המפורשים. אבל יש לך לדעת, כי דבר זה שיש לו לכוון רגליו, הוא דבר מופלג ועמוק בסוד העבודה הזאת. כלומר, יש פה משהו אחר, לא רק העמדה של כביכול חוסר האונים שאני מוכרח לקבל מהבורא, יש פה משהו עמוק. בירושלמי, יש מחלוקת רבי לוי ורבי סימון. אחד אמר כמלאכי השרת, שנאמר ורגליהם רגל ישרה, ואחד אמר ככהנים. פירוש שהיו הולכים הכהנים כאשר עובדים בקורבנות, עקב בצד גודל. עקב בצד גודל שנאמר ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כן, כלומר שהכהן לא מרחיב את צעדיו, אז זה משהו מעין הכהנים כבר התבהר. אז צריך להבין מה זה העניין של להיות ככהנים ולהיות כמלאכים. כבר התבהר כי העבודה הזאת שאדם הוא העלול מקבל מן העילה, והעלול הוא נכנס לגמרי תחת רשות העילה. ועל זה מה שצריך לכוון האדם רגליו, כי הרגליים הם התפשטות עצמו, אשר התפשט את עצמו, כאילו הוא יוצא מן העילה, כאשר יש לו התפשטות מה? כי מצד שהוא עלול, אין לו התפשטות עצמו כלל לחוץ, וחילוק הרגליים הוא התפשטות במה? וזה הסרה מן העילה. דבר מעניין, כי אצל במזרח הרחוק, כל מיני שיטות של מדיטציה, אדרבה, הם נעשות בישיבה. בישיבה מזרחית או ישיבת לוטוס. ושם האדם לכאורה במקום יותר נמוך מאשר האדם העומד. מצד שני אומר לך המהר"ל, נכון, אבל רגליו מתפשטות. ואילו בעמידה, רגל ישרה, יש התכנסות של האדם. ולכך, החיות הנושאות כיסא הכבוד, רגליהם רגל ישרה. כי מפני שהן נושאות כיסא כבודו, אין להם התפשטות כלל לאסור מן העילה. כי ההתפשטות הוא הסרה והסתלקות מן העילה, והוא ברשות עצמו. אבל כאשר רגליהם רגל ישרה, בזה הם תחת רשות העילה לגמרי. וזו בוודאי עניין המלאכים. שאין המלאכים מסולקים כלל בשום צד מן העילה, ולפרח רגליהם רגל ישרה לגמרי. ואם היה כאן חילוק רגליים, היה זה התפשטות במה? והיה זה מורה על הסתלקות מן העילה. ולכך סבר, כאשר האדם עומד בתפילה דווקא, ראוי לו שלא יהיה התפשטות אל האדם עצמו, ובזה האדם נשאר אחר העילה לגמרי, עד שנכנס תחת רשות העילה בתפילתו, ועל הידיים אין להקפיד, רק על הרגליים. כי הרגליים הם סוף האדם, וכאשר אין לו התפשטות מצד הרגליים, שהם סוף האדם, אין כאן התפשטות כלל, כי התפשטות הרגליים הוא יוצא מרשות העילה. והבין דברים האלו, כי זהו הפירוש מה שאמר רבי יוסף בר חנינה. ולמד אמר כי כהנים פירוש הכהנים בעבודתם היו הולכים עקב בצד גודל, גם כן לטעם הזה, כי על ידי התפשטות עצמו של אדם נגלה הערווה. כי האדם הוא בא לערווה כאשר יש לו התפשטות עצמו, ובזה בוודאי מסתלק מן העילה, וצריך אל האדם שנכנס תחת העילה לגמרי בתפילתו. כי התפילה הוא במחשבה ובדיבור ונוע על ידי מעשה הגוף, אבל מכל מקום התפילה הוא לאדם שהוא בעל גוף. ופליגה בזה, כי למאן דאמר כמלאכי השרת סבר, כי מאחר שהתפילה היא לדיבור השכלי שאין בו גוף, ראו שהאדם בתפילתו דומה למלאכים שנאמר בהם רגליהם רגל ישרה. כי המלאכים בוודאי נכנסים תחת רשות העילה לגמרי עד כי רגליהם רגל ישרה, כי השוות רגליים הוא כניסה לגמרי תחת רשות העילה כאשר אין כאן פשוט עצמו. ולמאן דאמר ככהנים, אף כי התפילה היא בדיבור ובמחשבה, מכל מקום הוא לאדם. הרי המלאכים לא מתפללים. אז עדיף לדמות את העמידה של האדם לסוג של פעולה של האדם. והאדם אפשר שיכנס תחת העילה לגמרי, כי אין זה מניין הגוף והגשם, כאשר אין האדם שכלי. רק גשמי שיהיה לגמרי תחת רשות העילה, כי הגשם נבדל מן העילה. ולכך יש לו להיות דומה לכהנים, שהיו הולכים עקב בצד גודל, ולא היה כאן התפשטות עד שיהיה נמצא חילוק ערווה אשר הוא מצד הגוף. ויש לך להבין עניין זה, מחלוקת החכמים מאוד. טוב, עד כאן להיום.